יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת תרומה. פרשתנו מתחילה בפסוק ויקחו לי תרומה. בזוהר הקדוש פרשת תרומה כתוב שהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ורב לזר בנו ורב אבא ורב אסה ישבו תחת צילו של עינן על שפת הכנרת. פתח הרשב"י ואמר להם, כתוב בפרשתנו ויקחו לי תרומה. אז הוא פירש כך, ויקחו לי, מי שרוצה לקחת את הקדוש ברוך הוא, שתשרה עליו השכינה, שייתן מכספו תרומה לשם. על ידי התרומה לוקחים את הקדוש ברוך הוא אליך. כי לפי הדקדוק היה צריך להיות כתוב ויתנו לי תרומה, תרומה נותנים. ולמה כתוב ויקחו? מסביר רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו, שעל ידי הצדקה לוקחים את הקדוש ברוך הוא שהוא משרה את שכינה עליך. האלשיך הקדוש מסביר למה כתוב ויקחו. על פי מה שלמדנו במסכת קידושין, שאם אדם חשוב מקבל מתנה מאישה ואומר לה, הרי את מקודשת בנאה זו שיש לך שקיבלתי ממך את המתנה, אז היא מקודשת. דבאי הנאה דקומקבל מתנה מיני, אז גמירה ומקניין לנפשי. זאת אומרת, תמורת ההנאה שיש לה מזה שאדם חשוב מסכים לקבל ממנה מתנה, אז זה בשבילה קבלה מתנה, אז היא מקנה את עצמה ומתקדשת לו. רואים מכאן שהנתינה של אדם פשוט לאדם חשוב זה נקרא לקבל. אותו דבר, כשאתה נותן תרומה לשם, כמו שרש"י אומר, ויקחו לי תרומה לי לשמי. אתה נותן צדקה לשם שמיים, והקדוש ברוך הוא לוקח את הצדקה, אז אתה לא נותן, אלא אתה מקבל. ולכן כתוב, ויקחו לי תרומה. וכך למדנו במסכת סוכה ממתת. אמר רבי אלעזר, כל העושה צדקה ומשפט, ממלא את כל העולם בחסד, שנאמר אוהב צדקה ומשפט, חסד השם מלא הארץ. אז אתה מקבל את החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתך. חז"ל אומרים לנו, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם הבעל הבית. זאת אומרת, העני הוא הנותן והבעל הבית הוא המקבל. וכך מדייק הספר פרדס יוסף בלשון המשנה במסכת שבת לגבי הוצאה. כתוב שם כך במשנה, פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית. העני נותן לתוך ידו של הבעל הבית, זאת אומרת העני הוא הנותן והבעל הבית הוא המקבל. הגמרא בבבא בתרא י"ד כתוב, תנו רבנן, מעשה במונבז המלך, שבשנת בצורת חילק את האוצרות שלו לצדקה. כעסו עליו המשפחה שלו ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על הרכוש של אבותיהם. כל מלך שבא הוסיף עוד כסף באוצרות, ואתה מבזבז את האוצרות לעניים לצדקה. אמר להם, אבותיי גנזו למטה ואני גנסתי למעלה. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו אפשר לגנוב, ואני גנסתי במקום שאין היד שולטת בו. אבותיי גנזו לאחרים בשביל היורשים שלהם, ואני גנסתי לעצמי. אבותיי גנזו בעולם הזה, ואני גנסתי לעולם הבא, לעולם הנצחי. רואים מכאן את מה שאמרנו קודם, שנותן צדקה גונז לעצמו, הוא לא נותן, הוא לוקח. כי הכסף הזה שהוא נותן צדקה, זה שמור ועומד לטובתו לנצח נצחים. וככה כתוב במדרש. כתוב במדרש משל לאדם שהיה לו שלושה חברים. האחד שהשקיע בו כל החיים שלו, ימים, לילות. אדם השני השקיע בו גם כן, אבל לא כמו הראשון. והשלישי השקיע בו הכי פחות, מדי פעם בפעם. פעם קיבל האיש הזה הזמנה למשפט. הוא נכנס לפייניקה, מי יודע מה עומד מאחורי המשפט הזה. אולי ילשינו עליו, מי יודע מה? מיד פנה לחברו הטוב שכל כך השקיע בו יומם ולילה, וביקש ממנו שילווה אותו למשפט וימליץ עליו לפני השופטים. החבר הזה ענה לו, אני מצטער, אני לא יכול ללוות אותך בשום פנים ואופן. עזב אותו במפח נפש גדולה, הלך לחבר השני וביקש ממנו ללוות אותו למשפט. השני ענה לו, אני אלווה אותך עד המשפט, אבל אינני יכול להיכנס איתך לדבר עבורך. בלית ברירה פנה לחבר השלישי שבקושי השקיע בו, וביקש ממנו שילווה אותו למשפט וימליץ עבורו. להפתעתו, הוא עונה לו, הזה השלישי, עונה לו, בטח, אני אלווה אותך, לא רק שאני אלווה אותך, אני אלך לפניך, אני אמליץ טוב עבורך, עד שתנצל ולא יעונה לך שום רע. התחיל האיש הזה להצטער ואמר לו, למה לא השקעתי בך יותר? עכשיו אני רואה שרק אתה נאמן לי, ורק אתה יכול לעזור לי. מהו הנמשל? החבר הכי טוב של האדם שמשקיע בו כל חייו, כוחות אדירים, זה הכסף. שעות נוספות, ביום, בלילה. החבר השני שגם משקיע בו, אבל לא כמו הראשון, זה המשפחה שלו. והחבר השלישי שבקושי משקיע בו, זה התורה והמצוות והצדקה והחסד. כשמגיע הזמן שאדם צריך לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולעמוד למשפט לפני בית דין העליון, אדם מפחד מאוד, כפי שדוד המלך אומר בתהילים, סמר מפחדך בשרי ממשפטיך יראיתי, פחד. ואז הוא פונה לכסף שהשקיע בו כל כך הרבה מחיים, הוא מבקש ממנו שיופיע בשבילו להמלצה לפני בית דין העליון. הכסף עונה לו, לצערי אני נשאר כאן, אני לא יכול לעזור לך כלום, אני סגור בבנקים, זהו זה. ואז הוא פונה למשפחה שיעזרו לו. המשפחה עונים לו, אנחנו יכולים רק ללוות אותך עד הקבר. זה מה שאנחנו מסוגלים לעשות. ואז הוא פונה למצוות ומעשים טובים, לצדקה וחסד שעשה בעולם הזה. הם אומרים לו, לא רק שנלווה אותך, נלך לפניך, נמליץ עבורך עד שתנצל. כמו שכתוב, והלך לפניך צדקך. ואז הוא מתחיל לפקוץ או להצטער. למה לא ישקע יותר בתורה ומצוות ומעשים טובים בעולם הזה? כי רק התורה והמצוות הם יעזרו לו, אין מלווים לו לאדם אלא תורה ומצוות ומעשים טובים. הגמרא במסכת תענית חב ג' מספרת שפעם היה העולם זקוק לגשם. שלחו החכמים משלחת אל אבא חלקיה, נכדו של חוני המעגל, וביקשו שיתפלל עבור הגשם. עלו אבא חלקיה ואשתו על גג ביתם, וכל אחד נעמד להתפלל בפינה אחרת. באמצע תפילתם נראו העננים באים מכיוונה של האישה, ועד מהירה ירד גשם. שאלו אותו החכמים, מדוע באו העננים מכיוון ומצד של אשתך ולא מהצד שלך? אמר להם אבא חלקיה, מכיוון שהאישה מצויה בבית ונותנת לעניים הנצרכים אוכל לאכול, והם אוכלים ושבעים ואינם צריכים ללכת לקנות ולהכין להם אוכל, הזכות הזה של הצדקה של האישה היא הכוח שהביאה את הגשם. אותו סיפור אנחנו למדים במסכת כתובות סמך ג', שבשכנותו של מעוקווה היה אדם שקראו לו מעוקווה. היה לו שכן עני אחד, ומעוקווה כל יום השחיל לו מטפה של כסף מתחת לדלת, מתן בסתר. העני רצה לדעת מי זה הצדיק הזה שכל יום משחיל לו מטפה. אמר, אני אעמוד ליד הדלת, וברגע שאני ארגיש את המטפה אני אפתח את הדלת לראות מי זה. יום אחד התעכב מעוקווה בבית הכנסת, ואשתו הגיעה לקרוא לו, ושניהם חזרו לבית. בדרכם עברו דרך הבית של העני השכן. מעוקווה ניגש להשחיל את המעטפה. העני הרגיש בזה ופתח את הדלת. מעוקווה ואשתו החלו לברוח כדי שלא יראה אותם ולא יתבייש מהם. אבל העני רץ אחריהם. כשהרגישו שהוא מתקרב אליהם, נכנסו למאפייה, ותוך כדי כך מעוקווה נכווה ברגליים מהתנור, אז התנורים היו מתחת לרצפה. הרצפה הייתה חמה מאוד, אבל אשתו לא נכוותה. חלשה דעתו של מעוקווה, כי היה נראה מזה שאשתו יותר צדקת ממנו. אמרה לו אשתו, תנוח דעתך, אני לא יותר צדקת ממך, להפך, אתה לומד תורה. זה שזכיתי להינצל מהקביעה, בזכות שאני נמצאת כל הזמן בבית, כשמגיעים עניים לבקש צדקה, אני נותנת להם, ואני נותן להם לאכול. אתה נותן כסף, הם צריכים לקנות את המצרכים ולבשל להם. רואים מכאן מהו גודל הכוח של הצדקה, ומפרט צדקה כזאת שמיד האדם יקבל את זה. כבר סיפרתי פעם את הסיפור של שמואל הנגיד. שמואל הנגיד היה שר האוצר בספרד. היה עשיר גדול. ושם בזמנו היה שם קומר שהיה ממש שונא ישראל, והוא הסית את מלך ספרד נגד שמואל היהודי. אמר לו, תראה איך היהודי הזה נקרא נגיד, התעשר על חשבון הממשלה. חזקה לשון הרע שמתקבלת על הלב. החליט המלך שהוא יברר את זה אישית. קרא לשמואל ואמר לו, תיתן לי פירוט כמה השווי שלך, הרכוש שלך, כמה אתה שווה, הרכוש הפרטי. ענה לו שמואל, כבוד המלך, אני צריך שבוע ימים כדי לתת לך תשובה מלאה. אחרי שבוע אומר שמואל המלך, בדקתי, אני שווה 10 מיליון דולר. 10 מיליון דולר. המלך הגיב בכעס. איך אתה יכול לשקר לי? הרי רק הווילה שאתה גר בה, כל הקמפוס שאתה גר, שווה יותר מ-30-40 מיליון. ויש לך רכוש בים וביבשה, כמו שאומרים. ומרוב כעס, הכניס אותו מיד לבית הסוהר, ונתן צו מלכותי וחתם להעלים את כל הרכוש של שמואל הנגיד לאוצר המלוכה. אחרי כמה ימים, המלך חושב לעצמו, הרי שמואל הוא פיקח, הוא יודע שאני יודע על הרכוש שלו. איך הוא יעז לשקר ולהגיד לי שזה 10 מיליון? אם היה אומר במקום 100 מיליון, 80, 70, אבל לא 10. שלח לקרוא את שמואל מבית הסוהר. שאל אותו, תגיד לי שמואל, מה אתה חושב שאני טיפש? איך ענית לי תשובה כזאת שקרית? ענה לו שמואל, כבוד המלך זוכר, כשביקשת ממני, עניתי לך, תן לי שבוע ואני אבדוק בדיוק מה השווי שלי. מה עשיתי בשבוע הזה? הלכתי לרואה חשבון שלי, ביקשתי ממנו שיעשה חשבון כמה צדקה חילקתי בחיים שלי. וזה יצא 10 מיליון דולר. כבוד המלך, הכסף הזה שנתתי לי, חילקתי לצדקה, זה השווי שלי האמיתי, זה שלי. ואני אוכיח לך את זה מיד. תראה, אתה כבוד המלך, חתמת צו מלכותי להעלים, לקחת לי את כל הרכוש. בתוך כמה דקות לקחת לי את הכל. לא נשאר לי כלום. נשאר לי רק מהכסף שחילקתי. אותם מיליונים שנתתי וחילקתי, זה לא יכלת לקחת ממני. כי זה נשאר בשבילי לנצח. אותו דבר צריך לדעת, שעל ידי שאדם נותן צדקה, תמיד יזכור שזה יעמוד לו לנצח, כן מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב, אלא תורה ומצוות ומעשים טובים. מאזינים יקרים, השבת זה שבת זכור. מוציאים עוד ספר תורה וקוראים בו בפרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך המלאק. מצוות עשה מן התורה על כל ישראל, לשמור בלב איבה ושנאה למלאק, ולזכור בפה את רשותו, ולספר לבנינו ובני בנינו את מה שעשה לנו המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. כמו שנאמר, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. ודרשו חכמינו, זכור זה בפה, לא תשכח בלב. וכדי לקיים מצווה זו, תקנו חכמינו, שפעם בשנה קוראים את הפרשה הזאת, פרשת זכור. ועושים את זה לפני פורים, שבת לפני פורים, כדי לסמוך מחיית המלאק למחיית אמן שהיה מזרו של המלאק. מאזינים יקרים, בואו נתבונן מה החטא הגדול שעשה המלאק, שדווקא עליו נצטווינו לזכור ולמחוק אותו ולא לשכוח. היו עוד הרבה שונאי ישראל, למה דווקא המלאק? אומרים על זה חז"ל משל. משל שהייתה אמבטיה רותחת, ואנשים פחדו להיכנס אליה, לא רצו לכבות. בא אדם אחד וקפץ לתוך אמבטיה רותחת. מה הוא רצה לעשות בזה? להגיד, הנה, כן אפשר להיכנס, אז גם אתם יכולים. אותו דבר זה היה אז ביציאת מצרים. כל העולם פחד מעם ישראל. כפי שאנחנו אומרים כל יום בשירת הים. שמו עמי מרגזון. חילך אז יושבי פלשת. אז נבלו אלופי אדום אלי מואב יוחזי מאוהד. נמוגו כל יושבי כנען. דווקא בזמן הזה, שכל העולם פחד מהקדוש ברוך הוא מעם ישראל, כי הם ראו את הניסים ואת הנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, דווקא בזמן הזה, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל. עם ישראל לא עשו לך כלום. לא באו לתחום שלך, לא רצו לבוא אליך. המלאק היה רחוק 400 פרסה מעם ישראל. אז מה השנאה הגדולה הזאת? המטרה היה לקרר את אש על התא שאחזר בכל העולם מהפחד של הקדוש ברוך הוא ומעם ישראל. ולכן התורה, הקדוש ברוך הוא לא סולח לו על זה. וציווה עלינו, תמחה את זכר המולק מתחת השמיים, לא תשכח. והשבת, על ידי שאנחנו קוראים את פרשת זכור, וצריך לתת לזה לב שיתקיים בפיך ובלבבך לעשותו לקיים את מחיית המלאק. ואמרנו שעושים את זה בשבת סמוך לפורים. כי פורים זה זמן גבוה מאוד למחוק את המלאק. פורים זה יום גדול ונורא. עד כדי כך שחכמנו אמרו שפורים זה יותר גדול מיום הכיפורים. כי יום הכיפורים נקרא הכיפורים כמו פורים. שפורים יותר גדול. הרב הקדוש רב ישראל מצ'ורטקוב, זכותו יגן עלינו, מביא בשם זקנו רב ישראל מרוז'ין, זכותו יגן עלינו, שבזה גדולה מעלת פורים מיום הכיפורים, שיום הכיפורים מחפר רק לשווים, לאלה שחוזרים בתשובה, אבל בפורים אומרים חז"ל במסכת מגילה, קימו וקיבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. ומכיוון שלמטה קיבלו עליהם להעניק ולתת לכל דורש, אפילו שהוא לא ראוי, שכך ההלכה שאין מדקדקים במהות של פורים, אלא כל הפושט יד נותנים לו, ומשום זה גם למעלה מקיימים את ההלכה הזאת, שכל הפושט יד רק תבקש הקדוש ברוך הוא יסלח לך באיזה מצב שאתה נמצא. אפילו אתה עני שרק פושט יד גם כתגמל. וכך אומר הרב הקדוש רב יחזקאל משינבה בספרו דברי יחזקאל על פורים. שביום הזה בפורים יש ביד כל יהודי את הכוח שיש לכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים. אספתם את זכותו יגן עלינו, אומר, לומדים את זה מהפסוק בויקרא ט"ז. על יום הכיפורים כתוב, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, אבל רק ביום הכיפורים. ואילו לגבי פורים כתוב במגילה, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת. ידוע המלך, הכוונה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאפשר להיכנס למלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אפילו שאתה לא מוזמן, ואתה תקבל את הקדושה של יום הכיפורים. וכך מובא בדרשות של החתם סופר, זכותו יגן עלינו, שכתב במילים האלה, פורים הוא יום טוב גדול שבו היה קבלת התורה מרצון, והוא חשוב יותר מחג השבועות, כי בשבועות הייתה קבלת התורה באונס, כפה עליהם אר כגיגית. ואילו בפורים הייתה קבלת התורה מרצון, קימו וקיבלו. אם הזכרתי את זה, שמעתי פעם בשם הסבא מנוברדוק, דבר נפלא. איך זה יכול להיות שעל שבועות נאמר שקיבלו את התורה באונס? ובפורים קיבלו באהבה. הרי במתן תורה הם צעקו נעשה ונשמע. אז הוא הסביר כך. חז"ל אומרים לנו שקפה עליהם אר כגיגית, ומה הקדוש ברוך הוא אמר? אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. לפי הדקדוק היה צריך להגיד פה תהא קבורתכם. למה אומר שם? ההסבר הוא שכל הנשמות מכל הדורות עד סוף כל הדורות היו במעמד הר סיני. גם אנחנו היינו שם. אותם אנשים שחיו אז בגוף, הנשמה הייתה בגוף במעמד הר סיני, וראו את כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים, בעשרת המכות, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, ראו את הקדוש ברוך הוא בעיניים. הם צעקו נעשה ונשמע, עליהם לא היה צריך לקפות. אבל הנשמות שלנו שירדו בדורות אחר כך, ובפרט בדורות שלנו של הסתרת פנים, שלא ראינו מה שהם ראו, על הנשמות שלנו נאמר, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו, שם תקבור אתכם. עכשיו זה טוב. אם הכוונה הייתה על אותם אנשים שבאו במעמד הר סיני, היה צריך להגיד, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו, פה תקבור אתכם. אבל לא דיברו אליהם, דיברו אלינו שם, לנשמות שלנו. אבל בפורים, אלה שחיו בפורים הרגישו על בשרם, מה קורה שלא שומעים בקולו של מרדכי הצדיק? מה קורה שנהנים מסעודתו של חשברוש וחוטים, מגיעים להשמיד, להרוג ולאבד? הרגישו על בשרם שבלי תורה אין חיים, לכן הם קיבלו את התורה באהבה. וכך כותב רבי יצחק אייזיק מקורמני, שבימי הפורים יכולים לעלות להיכלות הכי גבוהות. לכן מאזינים יקרים, הזמן של ימי הפורים הם יקרים מאוד, וזה הזמן לעמוד ולהתחנן לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שימלא משאלות לבנו לטובה, כי ביום הזה השמיים פתוחים. הפלא יועץ אומר שביום הזה פורים חביב לפני הקדוש ברוך הוא אפילו תפילת יחיד, והיא מתקבלת. מביא את הפסוק במגילה, ובבואו לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה. אז הוא אומר ככה, ובבואו זה לשון יחיד. אפילו יחיד שבא לפני המלך בתפילה ובתחנונים נהנה. עם הספר, כשאתה אומר את התפילות והתחנונים, שיהיה בצורה ברורה, בכוונה. ישוב מחשבתו הרעה, ללמד שביום הזה אפשר להתאר מכל המחשבות הרעות. לכן, כך כתוב בספר סגולת ישראל. סגולה גדולה להשקיע בפורים, לקום בבוקר ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני הקדוש ברוך הוא. על כל הדברים, בוא נחי ומזוינה. לכן בואו נתחזק ונכין את עצמנו כבר השבת, שבת זכור, שכפי שאמרנו, זכור אשר עשה לך המלך, זה כבר מחיית המלך ומחיית המן. ונקבל על עצמנו את ההשפעה של פורים, כי כתוב שכל ברכה דלעילה דלתתה ביום שביעי תליה, כי מיני מתברכים שישה ימים, כל מה שיש בשבוע זה בא מהשבת. נשקיע, נכין את עצמנו, והקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו, מתקיים בנו, ונאף וכו אשר ישלטו היהודים אימה בשניהם, והתקיים בנו בעזרת השם, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, כן תהיה לנו. שבת שלום ומבורך.